היי היי, זוכרים שסיפרתי לכם שאני עובד על סיפור משפחתי? אז הנה, סיימתי. ועם היד על הלב, יצא ממש מרתק. מי שעדיין לא מכיר את סיפור משפחתי, מדובר בפודקאסט מבית פודקאסט ישראל, של רן לוי ודני תימור, שמזה שנתיים אני שותף בהפקתו. בשונה מכל פודקאסט אחר שאתם מכירים, המיוחד בסיפור משפחתי הוא שאתם אלו שמזמינים אותנו לעשות עליכם פרק בלתי נשכח, שילווה אתכם ואת הדורות הבאים לנצח. כל הפרטים בדף הפרק שבאתר. וכדי לראות דוגמה של התוצאה, פשוט המשיכו להאזין לפרק הנוכחי. למי שמאזין לראשונה לפה ושם בארץ ישראל, אדגיש שוב שסיפור משפחתי הוא לא פרק אופייני של הפודקאסט. פה ושם בארץ ישראל מופיע בשתי גרסאות שאתם מכירים, המופע המרכזי ומועדון הסיפור הטוב. סיפור משפחתי הוא פודקאסט בפני עצמו, שיש לו מאפיינים שונים, הן בתוכן והן באורך הפרק, וגם יש לו כמובן אתר משלו ופיד משלו. אבל לפעמים, כמו שעשיתי עכשיו, אני משחרר לכם פרקים כדי לגוון. אז הצטרפו אליי לסיפור משפחתי. מתחילים. כל הדרך לפסגה. סיפורו של עמי רוזנפלד, מראשי טבע האגדית. מהו הסוד להצלחה? איך ניתן להגיע כמעט מכלום לראש הפסגה? והשאלה הכי גדולה, האם כל אחד יכול? את הסוד הזה אני מקווה לנסות לחשוף למענכם במהלך השעה הקרובה. בעזרתו של עמי רוזנפלד ואשתו תמי, מי שהיה מאדריכלי טבע האגדית וממעצבי הדרך של עוד אין ספור חברות פרמצפטיות נוספות. סיפור חיה והצלחתו של עמי, שנולד בשנת 1940 בתל אביב, הוא הרבה יותר מעוד סיפור רגיל. זה סיפור על רוח האדם, על דרכי חשיבה, על יכולת מנהיגות. ומצד שני, זהו גם חלק מסיפורה של תעשיית הפרמה הישראלית, וטבע בראשן, שהפכה בימים בהם עמי עבד בה לענקית בינלאומית, ולאחת מספינות הדגל המרכזיות של כלכלת ישראל. ממרומי הקריירה המפוארת שלו, וממרומי שנת ה-77 שלו, עמי מרגיש שהגיע הזמן לספר, לחלוק את הידע הרב שצבר עם אחר, כדי שכל מי שחולם לעוף אי פעם ולהגיע לפסגת ההגשמה האישית, ילמד איך מצמיחים כנפיים. אז הצטרפו אליי ואל משפחת רוזנפלד, וננסה לחשוף ביחד את הסוד.
אתם מאזינים לסיפור משפחתי. עורך ומגיש, יפתח מזור.
עמי היה, לא, הוא היה בוס מקסים, אבל היו לו דרישות.
זה אדם שהוא יקום ראשון וילך אחרון וייתן את כל כולו.
אפילו אפשר להגיד שהוא חושב צעד אחד קדימה מכולם, אני חושבת שהוא חושב בכיוונים שאף אחד אחר לא חושב עליהם.
תמיד חלמנו ביחד ונראינו קצת שונים בעיני אחרים, בגלל שהעזנו.
נהניתי לעבוד איתו, נהניתי לראות מה הוא חושב, איך הוא עונה, איך הוא מתמודד עם משברים, איזה פתרונות הוא מביא.
אני לא חושבת שבתור ילדה הרגשתי גאווה. אחרי זה יותר מאוחר שאתה מבין איזו עצמה ואיזו השפעה.
5 שנים אני בהחלט היו מעצבות.
ועכשיו תכירו את עמי.
שמי עמי רוזנפלד, אבי יצחק רוזנפלד, נולד בקליש, פולין. לאבי היו 10 אחים ועוד אחות, ושיגע כנראה את כל המשפחה, בייחוד את האחים הגדולים שלו, שהוא חייב לעלות לפלסטינה, ארץ ישראל. אבי כנראה, בניגוד להם היתר ציוני, הוא הלך גם להכשרת השומר הצעיר בפולין, אחר כך עבר לתנועת החלוץ, שם הוא הכיר את אמי, שהייתה כבר מדריכה בתנועת החלוץ בקליש.
נדבק בחיידק.
כן, נדבק בחיידק הציוני, והחליט שבעצם מה שהוא רוצה זה לעלות לארץ ישראל.
וכך, בשנת 1933, הגיע יצחק, אבא של עמי, לארץ, והשתלב כמו רבים וטובים בעבודות הבניין. אמו לעתיד של אמי, פולה, עלתה כשנה אחריו. השניים מיד התחתנו ועברו לגור יחד בשכונת שפירה, בתל אביב. ב-1935 עבר הזוג הטרי לדירה סחורה ברחוב מאה שערים פינת נחמיה. זוג פולנים מתיישב בהארדקור התימני. השניים שכרו גם את החנות שהייתה צמודה לדירה והחלו לעבוד בה לפרנסתם.
ופה אמי היו לה פעמיים באוגמות נפש משלה. היא הייתה בהיריון, היו לה בהיריון הזה כנראה תורמים, ילד וילדה, והיא הפילה בהיריון מתקדם. כשנה וחצי, משהו כזה, יותר מאוחר, היא הייתה שוב בהיריון, וילדה שוב ילד, הפעם כבר הוא ילדה ילד שהיה חי, שמו נקרא צבי, ובגיל 3 שבועות הוא סבל מדלקת ריאות קשה, ונפטר. זה קרה בפורים, ומאז אמי לא חגה אף פעם בחיים שלך את פורים. לא נתנה לנו ולא לעצמה. היא טבלה עליו כל שנה, פורים טבלה עליו. היינו גרים כמובן בין שכנים תימנים. הם עוד לפני זה שכנעו את אמי לשנות את שמה מפולה, לשם עברי למרגלית. והמשפחה שהייתה שכנה שלנו מאוד מאוד קרובה, אימצה אותנו אליהם, עזרה לנו בהרבה הרבה דברים. הייתה משפחת כוכלני. היא באה לאמי ואומרת, תשמי, יש לך איזה כללה כנראה, ואני מציעה לך שתעשי מה שאנחנו עושים. את לפני הלידה של הבן הבא שלך, או הבת, את תמכרי אותו. ובשטר המחר יהיה שמי שהאימא שלו, זה האישה שתקנה אותו. והוא יקרא לה אימא, והוא יחיה. זה הייתי אני, הסיפור הזה. הוא בין מעציב אותי ומצריג אותי. מכל מקום, היא הלכה איתי למי? לאימא שלה. אימא שלה גרה בקרם התימנים יותר לכיוון שוק הכרמל, ושם עשו את הטקס של המכירה הזו, והיא גם נתנה לי את השם. שאלו אותה מה יקראו לו, היא אמרה בן עמי, שהוא בן עם ישראל.
עמי הפך לחלק אורגני לחלוטין מהשכונה התימנית, והוא כלל לא ידע מהסיפור הזה של המכירה.
כשהסבתא, שכביכול הייתה אמא שלי, נפטרה, באו לספר לי שאמא שלך מתה. אבל אני ידעתי שאמא שלי לא מתה, כי אני בבוקר עוד עזבתי אותה והלכתי לגן וחזרתי. אז שאלתי אותה מה זה, אז היא אמרה, כן, אני אספר לך פעם את הסיפור, זה עוד מוקדם מדי, אבל בוא, אנחנו נלך ללוויה, כי נהוג אצלהם שגם הילדים שלה מגיעים ללוויה. אני נחשבתי ילד שלה. ושנים יותר מאוחר, אני חושב שהייתי קרוב לבר מצווה או משהו כזה, אמי סיפרה לי את הסיפור הזה, ומה אני רוצה לתת לך משהו. לפני שסבתא כוכלני נפטרה, היא ביקשה ממני לשמור על הגרוש שקיבלתי ממנה, ולתת לך אותו, כי בזה אתה פודד את עצמך חזרה למשפחה שלך. שנים יותר מאוחר נגנבה המכונית שלנו, כשהגנב פרץ לבית, לקח את המפתחות שהיו ליד המיטה, ליד הראש שלי, ובמחזיק מפתחות, יותר חשוב לי מהאוטו שהיה חדש לגמרי, זו הייתה וולבו גדולה חדשה, היה חשוב לי שהוא גנב לי את המפתחות עם הגרוש הזה. ועד היום לא מצאנו את זה, כי זה הלך לאיבוד.
הבית של משפחת רוזנפלד בקרם התימנים היה כמרחק 10 בתים מהחוף.
הים זה הייתה האהבה שלי מיום שנולדתי. ואם היא תמיד סיפרה לי שהיא רצה לחפש אותי, היא הייתה מוצאת אותי שאני רץ לים. היא תמיד דאגה, מה אני רץ כל הזמן לים? ואני אמרתי לה, אני רוצה להיות מלאך, לשבת שם בים ולדעת שמעבר לים הזה רחוק, 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 יש עוד ארצות ועוד מקומות. זה הציט את הדמיון שלי בצורה בלתי רגילה.
באותו בית קטן וצפוף שבקרם התימנים, נולד גם האח השני במשפחה, יורם. ואולי הם היו ממשיכים לגור במקום הזה עוד מספר שנים. אילולי הייתה פורצת בשנת 1948, מלחמת העצמאות.
הלוחמים הערבים ביפו השתלטו על המסגד שהיה בהמשך הרחוב שלנו. הם עלו למעלה והיו יורים במרגמה 21 מילימטר כנראה בתוך תל אביב. פגז אחד ביום אחד פגע בבית של השכנים שלנו, הייתה משפחת בבליקי, אני זוכר את השם שלהם.
כפי שבטח הבנתם, המגורים בשכונות הדרומיות של תל אביב, אלו הקרובות יותר ליפו, הפכו לבלתי נסבלים. בעוד שבמעבי העיר, החיים המשיכו יחסית במסלולם. אבא שלה מגויס להגנה. ערב אחד הגיע אליהם לבית דודו של אמי, כדי לשכנע את האימא להגר למקום בטוח יותר. כבר באותו לילה הם ארזו את החפצים ויצאו לכיוון בניין שהיה בבעלותם ברחוב עין חרוד, ממש מאחורי כיכר דיזנקוף. אמי היה אז בן 8.
הוא סחב אותנו באותו לילה, ואנחנו באותו לילה זכור לי כאילו זה האמש. איך שאנחנו הולכים, חוצים את כל, עוברים את כל רחוב 100 שערים, מגיעים עד אלנבי. באלנבי אנשים מסתובבים כאילו אין מלחמה, כאילו לא קרה, בתי קפה פתוחים, אנשים שמחים ברחובות, לא כולם היו מגויסים, לא כולם היו חיילים. אחרי המלחמה, נגמרה המלחמה, חזרנו לאותה סביבה שגרנו בה, אבל לא למאה שערים, כי כבר אמי אז הייתה כנראה בהיריון עם אחי השלישי, ועברנו לגור בחוף זרובבל, אני זוכר עד היום זרובבל 21. ושם גרנו עד שנת 1950, שאבי החליט שעושים עוד הגירה אחת, זה הפעם הראשונה שהוא קנה דירה שלנו, בצפון תל אביב, ברחוב סוקולו.
לפני זה היו לכם דירות, אבל לא גרתם בהם, נכון?
לא גרנו בהם.
המעבר לצפון תל אביב, וההתרחקות מקו החוף, לא הצליח לנתק את אמי מהים ומהחלום ללמוד ימות. הוא נרשם לקן ימי של השומר הצעיר, ואחר כך עבר לצופי הים. החלום שלו היה להירשם לבית הספר לקציני ים באקו, אבל אבא של אמי, שרצה שבנו יהיה סוחר כמוהו, ניסה להוריד אותו מזה, ורשם אותו לעירוני דלת הסמוך. כך, אט אט, ירד לאמי החשק, גם לקציני ים וגם ללמוד. בשביעית הוא כבר נשר לגמרי מבית הספר, והלך לעזור לכלכלת המשפחה.
עזרתי קצת להביא בחנויות, אמרתי גם שבסוקולוב נולד אחי השלישי, חיים, ויותר מאוחר אחי הרביעי, דובי. עזרתי לאמי ששחררתי אותה מעבודה, והיא יכלה יותר להיות בבית.
אני מבין שהיה לך קשר מאוד חם וחזק עם האחים.
היינו מאוד מאוד קרובים אחד לשני. אני תמיד הייתי האח הגדול שלהם, ההורים תמיד היו עסוקים בעבודה, מאוד מאוד עסוקים בעבודה. השאירו לי את התפקיד, למרות שהייתה עוזרת בבית, אבל השאירו את התפקיד להיות ההורה שלהם, במרכאות, לדאוג להם שיעשו את השיעורים, לדאוג להם שיאכלו את ארוחת ערב, לדאוג להם שיהיו בבית בערב. מה עוד שסבלנו מזה שאמא נפטרה בגיל צעיר, בגיל 51, וזה עוד יותר קרב אותנו לשמור עלינו ביחד. היה מין דבק כזה בינינו, שאף פעם לא נגמר, גם שהתחתנתי, וגם שעזבתי, וגם שעבדתי בחוץ לארץ. הדבר הראשון תמיד זה היה לפני חברים, ולפני כל אחד אחר, זה האחים שנפגשים. ויותר מאוחר, קראנו בית האסונות עם האחים שנפטרו יחסית צעירים אחד אחר השני, בעיקר ממחלות כנראה תורשתיות משפחתיות.
אבל אנחנו עדיין בימי הנאורים המאושרים, תל אביב הקטנה, חולות אדומים, ועמי אחד, נער שוקק חיים, שמדלג בין חברים, ים, עבודה ובילויים.
בפסח של שישית היה ג'מבורי של הצופים, זה היה בשנת 56, חבר מהרחוב שלנו, הציע לי, אמר לי, בוא ניסע לאילת, נבקש טרמפ, נגיע קרוב, נבקר בדרום, נעשה את זה, והלהיב את הדמיון שלי, החיפוש אחרי מקומות שלא הייתי בו אף פעם. להורים סיפרנו שאנחנו הולכים לג'מבורי של הצופים. אנחנו הגענו למקום שממנו השיירות היו יוצאות דרומה, הסתכלו עלינו, אמרו אתם בצבא, אומר, תגיד כן, כן, אתם יכולים לשמור על, להצטרף לשמירה שנוסעת עם השיירות, אומר, תגיד כן, כן. הגענו לאילת.
ואילת? היא לא בדיוק אותה אילת כפי שאנחנו מדמיינים היום.
מה זה אילת? אילת הזה היה כמה צריפים, כביש אחד, כל הסיפור הזה, זה היה בשנת 56. אבל בכל אופן זה אילת שכולם דיברו עליה. הלכנו לים, התפשטנו, התרחצנו, אף אחד לא הסתכל עלינו, אף אחד לא עניין אותנו. קנינו משהו באיזה חנות מכולת לאכול, מה זה, האוכל היה קצת גבינה, קצת לחם, אבל החלטנו, טוב, בוא נראה עכשיו איך חוזרים, כי רצינו לחזור, כי ידענו שהג'מבורי נגמר ביום חמישי. אמרו לנו, יש פה מטוס שיוצא משדה התעופה של אילת לכיוון תל אביב, תקנו כרטיסים, תטוסו לתל אביב. אנחנו הולכים שנינו לשדה התעופה, עמדה שם איזה דקות הישנה, ואני מסתכל עליו איך שהיא מודבקת עם כל מיני בדים ועם כל מיני פחים, ואני אמרתי לו, מני, אני בדבר הזה לא נוסע, רק באוטו, לא רוצה לטוס. אבל אוטו זה יהיה מאוחר, אמרתי, זה יהיה מאוחר, אז נגיע מחר, לא שיערתי שזה יהיה בעיה כזו גדולה. הגענו בצורה של יום שישי לתל אביב, אני מגיע לרחוב סוקולוב, למטה אני רואה משטרה, ואני רואה אנשים מסתובבים שם. פתאום אנחנו מגיעים מתרמילים, וכולם רואים אותנו, מתפלאים שבכלל אנחנו הגענו, מאיפה הייתם, איך חזרתם? הסקנדל הרגיל של האבא, אני חושב שנגמרים שתי סתירות או משהו כזה, ואמר, יותר אתה לא עושה את זה, אתה רוצה ללכת לאיזה מקום, תלך לאן שאתה רוצה, אבל תגיד. תראה מה שגרמת, אמא בוכה, וזה בוכה, ואחים חשבו שאתה לא חוזר, וטוב, הייתי בבית.
אבל אם חשבתם שכאן הגענו לסוף הסיפור, אז טעיתם. כי כל זה היה בסך הכל הרקע.
למוחרת, זה אני רוצה לספר, כי זה הסיפור הפנצ' האמיתי בו, החלטתי שצריכים לספר לחברים על אילת. היה לי מספר טלפונים של כמה חברים, לנו לא היה טלפון בבית, הלכתי מצויד עם הרבה מטבעות, ואני רוצה לעמוד, ואני עומד בתור ומחכה שיגיע תורי, כי אז היה תור לטלפון, כי הרבה חיכו כמוני. כשהגיע תורי, היה לי כבר שימה, למיין עם טלפן, שספר להם, היינו באילת, תבואו אליי הביתה, אני אספר לכם מה זה אילת. בינתיים אני אפתח את התמונות, ואני אראה לכם כל הסיפורים. אני עומד בתור, כשאני עומד בתור לטלפון, מולי על המדרכה, שהולכים מכיוון, בדיזינגוף, מכיוון דרום לצפון, הולך חבר שלי מהתיכון, שהיינו מיודדים, אלי ליפשיץ, עם שתי בחורות.
הוא למד עם עמי בתיכון עירוני ד', אבל הוא היה שכן שלי, אני למדתי איתו בבית הספר היסודי.
זאת הייתה תמי, אחת מבין שתי הבחורות שהלכו לצד אלי. ולאן החבורה אליזה בכלל התכוונה ללכת?
החלטנו להיפגש וללכת לירקון.
ונחזור לנקודת המבט של עמי.
ואוי, עמי, מה אתה עושה פה? אני אומר לו, מחכה לתת טלפון. למה? אומר, הייתי באילת, אני רוצה לספר. זאת אומרת, תספר את זה לנו. בוא תצטרף אלינו. אנחנו הולכים לירקון, לטייל. הייתי כבר מומחה לירקון. צופה ים, מכיר את כל החורים, את כל המקומות. חשבתי, חשבתי. הסתכלתי, אחת הבחורות, שהיום היא אשתי. הסתכלתי עליה, אמרתי, אם מוצאת חן בעיניי.
על המקום?
על המקום. התאהבתי בה מהשנייה שראיתי אותה, ואני אמרתי, אלי, אתה יודע מה? אני בא איתכם. אז כבר הייתה תוכנית מה אני עושה כשאני מגיעים לירקון. כשהגענו לירקון, אמרתי, אתה יודע מה? בוא ניקח, למה סירה אחת לארבעה אנשים? זה קשה, זה כבד. בוא ניקח שתי סירות, כל אחת לשניים, ונחתור יחד שעה, שעתיים, רגע נחזיר את הסירות, ונשב באיזה מקום, ונדבר, ונספר, ונפטפט. בסירה הראשונה אני מוביל אותה לסירה, ואני לא מחכה לו שהוא יסתדר, אלא ישר אני קופץ לסירה, ואומר, טוב, תסתדרו בסירה השנייה. ומאז אנחנו לא נפרדנו, נכון?
מהפגישה הזאת צמחה אהבה.
היינו יחד. Dream, 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 dream,
dream, dream, when I want you. כאן אני חייב לעצור לרגע את מכונת הזמן שלנו, כדי להתפקד לרגע בהווה. אני חייב להגיד לכם שגם עכשיו, בתור משקיף מהצד על הזוג רוזנפלד, עמי ותמי עדיין נראים לי כמו שני נערים אוהבים. וזה כל כך יפה לראות איך זה ישתמר, ואולי אפילו יתחזק אחרי כל כך הרבה שנים ביחד. דרך אגב, לימים הם יבחרו לגור בדירה המשקיפה בדיוק לאותו תא טלפון, בו הם נפגשו לראשונה. כמה רומנטי. זהו, עכשיו נמשיך.
והסיפור לאילת היה מעניין?
אז
היו הרבה סיפורים אחרים.
הרבה אחרים.
ואהבתי מאוד ושמחתי עליו מאוד. אני הייתי די פרובינציאלית. והוא, הסתכלתי עליו כנותן חסות וחכם וידען. ועד היום אני סומכת עליו. למרות שהיום אני כבר מעיזה גם להביע את דעתי.
כשהגעתי קרוב לצבא, בחרתי לי את המורים הפרטיים שלי, ובעזרתם עברתי מהר את הבחינות בגרות, גויסתי לחיל הקשר, הייתי בחיל הקשר, הייתי מדריך בחיל הקשר, גמרתי את הצבא.
סיימתי את הלימודים במכון וינגט והייתי מורה לחינוך גופני.
התחתנו בשישי ליוני 1961.
בינתיים עמי נרשם לטכניון והתחיל ללמוד שם הנדסת תעשייה וניהול.
היא גמרה את הלימודים, היא התחילה לעבוד.
ואתה נסעת לחיפה כל
פעם. הייתי כל יום ראשון בבוקר נוסע לחיפה.
ביום חמישי בלילה.
ביום חמישי בלילה.
4 שנים היית עושה את זה?
כן. בשנה השלישית, בסוף השנה השלישית, גיל נולד.
אני גיל, הבן הבכור, דלית תל אביב, דור שני להורים של ידי תל אביב.
אז אני יעל, אני הבת הקטנה מבין השניים.
אז יעל, תוכלי לספר איפה נולדת?
נולדתי באשקלון מכל המקומות.
אבל ההורים גרו בתל אביב, איך הגעת לאשקלון?
אבא שלי שתמיד היה הרפתקן. אחרי הטכניון קיבל עבודה בקיבוץ בור חייל.
ואז היינו מיליונרים, כיוון שהוא קיבל עבודה בדרום הארץ 800 לירות.
ואני נולדתי שם, קרוב.
קרוב לעבודה של אבא.
Okay.
תשמע, חיפשנו דבר שהוא שונה. אני חיפשתי דבר שהוא שונה מה שיעשו כל האחרים, שצבעו על כל מקומות העבודה קרוב לתל אביב. נתקלתי במודעה בעיתון, ממש בחודש האחרון הלימודים, שבמפעל שוויצרי ישראלי לדהידרציה, לא שהבנתי מה זה דהידרציה, אבל מפעל שוויצרי ישראלי לדהידרציה מחפש מהנדס תעשייה וניהול.
תסביר מה החברה עשתה.
החברה עסקה בייבוש ירקות. בהוצאת ירקות.
את הנוזלים.
בהוצאת נוזלים מירקות.
דהידרציה, הייבוש.
דהידרציה. הפתיתים, הקוביות, או מה שלא יהיה של הירקות המיובשים, היינו מוכרים את זה לחברות המרקים הגדולות בעולם. כתבתי להם מכתב שאני מוכן לבוא להתחיל לעבוד אצלהם מיד יגמר הלימודים ביולי, זה היה חודש יוני אני חושב. אבל היה כתוב שמה שדרוש ניסיון של לפחות 5 שנים בהנדסת תעשייה וניהול.
הפקולטה לא הייתה קיימת.
מאיפה אני ממציא להם ניסיון 5 שנים? קיבלתי להפתעתי מכתב שמזמינים אותי לרעיון. נסעתי לשם.
איפה זה שם? בברוך
חייל. ברוך חייל, כן. שער הנגב, צפון הנגב. נפגשתי עם מנהל המפעל של אז, זה היה דוב רוט. מסתכל עליי, הוא מדבר, אומר, תשמע, אני רוצה להגיד לך את האמת. אני קורא לך בגלל הסקרנות שלי. איזה חצוף יכתוב לי מכתב שעוד לא גמרת לימודים, שעומד לגמור בעוד חודש את הבחינות גמר שלו, ויש לך עוד 50 שנה השלמה בלימודים, ואתה אומר לי שאתה רוצה לעבוד, למרות שאין לך ניסיון של 5 שנים. אמרתי לו, אתה מהנדס ייצור, או מהנדס תעשייה וניהול, תנחה אותי. זה ההזדמנות שלי להיות מונחה על ידי מישהו שמנוסה מאוד במקצוע. אמר, בוא לעבודה. ככה עליו. נפגשתי עם נחום פסה, שהיה יושב ראש החברה, והתחלתי לעבוד שם. מכרנו את הדירה בתל אביב, קנינו דירה קטנה באשקלון.
מה את חשבת על המעבר?
הייתי תמיד, עשינו תמיד הכל ביחד. תמיד זה הייתה בהבנה.
הייתה בהרבה שמחה שאנחנו...
את יודעת שזה היה הצעד הראשון לקראת סבב עולמי?
לא, זה עוד אז לא חלמתי. לא יצאנו עוד מגבולות המדינה.
בכלל, אבא, היה לו הרבה נדודים עם העבודה, נכון?
לכל המשפחה ביחד איתו, כן. כן, לא זכור לי כבעיה.
כן, ילדות מאושרת.
זה הזמן? אפשר להוציא את ההורים?
אוקיי, עכשיו אפשר לגלות את כל הסודות.
ההורים יצאו. כן, הייתה ילדות אנשית מעניינת. מעברים ממקום למקום, חברים חדשים, שפות חדשות, בתי ספר חדשים.
כן.
לא היה נראה לי, כמו שאמרתי, משהו יוצא דופן.
טוב, אבל אנחנו עדיין בארץ. ביתד הראשונה אליה נקשרים כל החוטים של הקריירה של עמי. אשקלון, קיבוץ ברור חייל, דהידרציה.
פה מתחילה למעשה הקריירה שלי, אם תקרא לזה. והשיטה שלמדתי מגיל צעיר או כמהנדס צעיר היה, תכף בהתחלה שאני בא, לכתוב את ההתרשמות שלי הראשונה במחברת, לרשום מה המסקנות שלי כתוצאה מזה, ומיד לרשום מה המטרות שלי במקום הזה, גם אם לא הכרתי אותו נורא טוב. הייתי תכף קולט מה החולשות, מה הם מצפים, לאן הם רוצים להגיע, ולמדתי לעבוד בהתאם למטרות, management by objective. זה מה צריך לעשות.
ולפעמים המטרות היו משתנות בהתאם לתנאים?
התכניות היו משתנות בהתאם למקריות, אני אמרתי לך. כי אני מאמין גדול בתכנון, ואני מאמין עוד יותר גדול במקריות. מה זה מקריות? מקריות אני קורא לה ההזדמנות. גם אחד שנולד היום, ועוד 25 שנים מהיום הוא יהיה מהנדס, ההזדמנות שלו גם כן תגיע אם הוא יודע לאתר בדיוק איפה, מה, איפה ההזדמנות נמצאת, ומה הוא צריך לעשות.
ואיך עבור שנתיים? כשלעמי כבר לא מעט הישגים בחברה, אותה מקריות יצרה לו הזדמנות.
נחום פסה קרא לי ואמר לי, תשמע, דוב רוט עוזב, ממחר בבוקר אתה מנהל המפעל. אמרתי לו, נכון, אני רק מהנדס, רק גמרתי שנתיים, אני כולי בין 26-27, תן קצת עוד ליהנות, לספוג, לראות. אמר, לא, או שאתה הולך הביתה, או שאתה לוקח את המפעל. היה מין איום כזה, אבל איום חברותי, היינו חברים. נכנסתי לניהול, אבל אחרי זמן קצר בניהול, הבנתי שחסר לי משהו. חסר לי להבין את הפסיכולוגיה של הניהול, את הסוציולוגיה של הניהול, את בכלל איך מנהלים אנשים, איך מדברים איתם, מה החשיבות של ניהול בחיים שלהם, איך הם רואים מנהלים. נרשמתי לטכניון למדעי הניהול, ללמוד מדעי ניהול, שזה קורסים של שנתיים.
כאן עשיתי רגע הפסקה מתודית כדי לברר סוגיה שממש זקרנה אותי.
למה אתה כל הזמן הולך לטכניון? מה יש להם הטכניון?
אני אהבתי את הטכניון.
ראיתי שנתת מלגות
בטכניון. אנחנו 10 שנים נותנים.
הטכניון, הפעם אני אמרתי לטכניון, שאילולי הטכניון לא הייתי מגיע למה שאני מגיע. הטכניון הזה בנה לי את החיים.
סוג של אסירות תודה, כן, אני חושבת.
בסך הכל תורמים כל שנה 100,000 שקל לסטודנטים, שאנחנו רוצים שחלק גדול מהמלגות הולכים לסטודנטים מצטיינים בטכניון, כי אנחנו מאוד מעריכים את ההצטיינות ואת הרצון להצליח ואת הרצון לעשות משהו שונה גם מאחרים בפרויקטים שמראים לנו אותם, וחלק מהם הולך לסטודנטים קשי יום.
אני חושב שקיבלתי את התשובה. ועכשיו נחזור למקום ממנו הפסקנו. אשקלון, קיבוץ ברוך חיל, דהידרציה.
במפעל של הקיבוץ, כמה שנים היית?
5. תוך כדי החיפושים של משהו אחר, אני רואה במודעה בעיתון שמפעל פרמצפטי מחפש עבור חברת בת שלו.
בטורקיה?
בחוץ לארץ, מנהל. אמרתי, בול בשבילי, למה שלא ננסה?
ולא יודעת מה זה פרמצפטי.
לא יודעת מה זה פרמצפטי, כן. אמרתי, נלמד. זו הייתה חברת הביק. כתבתי מכתב להביק, מה עשיתי, שאני כבר עכשיו בן 29, מתקרב ל-30, כבר מנוסה, 5 שנים, 2 מהנדס תעשייה וניהול, 3 שנים מנהל מפעל. הבעלים של הביק, דוקטור בן טובים ואשתו קרלה, הם באו מאותו עיר, מפדובה, שהאבא של אריה קסטל היה שם הרב הראשי. וכשראו במכתב, דוקטור בן טובים ראה במכתב שאני כותב שאני עובד בדקור, והוא ידע שאריה קסטל הוא מהנדס ראשי של דקור. הוא כנראה טלפן לאריה, ושאל את אריה,
איך הבחור הזה?
ידעתו עליי, אז אמר, כל ההמלצות שבעולם.
עמי עבר את כל המשוכות של רעיונות הקבלה להביק, ונשלח לטורקיה.
ואתה, שולחים אותך, בחור צעיר, בן 29, מעבר לים, שהיחידי שאתה יכול להתייעץ איתו זה אתה עצמך, אתה לא חושש?
לא. תמיד בדברים האלה ראיתי אתגר לעשות את מה שאני מאמין שאפשר לעשות.
אבא תמיד היה הרפתקן.
אנחנו באנו כולנו לטורקיה, תינוקת שהיא בת 1.5 שנה, ילד שהוא בן 4.5 או קרוב ל-4.5, גיל, שהוא צריך ללכת לגן ילדים.
אני זוכר, גרנו בדירות.
באיסטנבול.
באיסטנבול. גרנו בקומה יחסית גבוהה.
והחברה הייתה בשותפות עם חברה טורקית, שעסקה בעיקר במוצרים וטרינריים, זה התפקיד שלה. וביום הראשון שאני מגיע לעבודה, אני עוד לא ראיתי איפה את המפעל, לא ראיתי איפה הוא נמצא, לא ידעתי, אמרו לי, קודם כל אתה הולך למיסטר קוטשמן. אני ידעתי שמיסטר קוטשמן הוא הבעלים של החברה בטורקיה, שהייתה חברה גדולה. אני מגיע למשרד של קוטשמן בבוקר, זה היה בספטמבר שנת 69. אני יושב אצלו, הוא מסתכל עליי במין הפתעה כזו, הוא אומר לי, בצרפתית, אני לא ביקשתי ילדים. אני רציתי מישהו מנוסה, אתה יודע איזה תפקיד יש לך כאן, להקים פה את החברה עם סניפים, באזמיר, באנקרה, בבורסה, במנדרמה, איך תעשה את כל זה? מתי תספיק? אתה יודע איך עושים את זה? אמרתי, שמע, אני רק למדתי עכשיו מה זה פרמצפטיקה, אני למדתי עכשיו מה זה וטרינריה, עד עכשיו אני ידעתי רק איך נראה האוף שהוא כבר על הצלחת. עכשיו אני יודע איך הוא מגיע, איך מגדלים אותו ושלהגיע אותו לצלחת, אני למדתי משהו לתרופות שלהם, אני אשתדל להצליח. אומר, אני לא יכול להסתכן, זה הרבה כסף השקעה וכל זה. אמרתי לו, אתה יודע מה מיסטר קוטשמן? יש לי הצעה אליך. אני אתחיל לעבוד, אל תשלם לי, תן לי 3 חודשים. אם בתוך 3 חודשים אתה תראה שהדבר מתקדם לסביעות רצונך, אתה תשלם לי עבור 3 חודשים, כל מה שהובטח לי, ואם לא, אל תשלם, אני אחזור הביתה. אני סיכנתי 3 חודשים, אני חזרתי חזרה לישראל. מה דעתך? הוא אמר בטורקית, אני הייתי מישהו שמתרגם לי, אמר בטורקית, הבחור הזה יש לו אומץ. דבמת, כמו שהטורקים אומרים, תתחיל.
לא היה בית ספר יהודי, היה בית ספר אנגלי, אי אפשר לקבל אותי, היה מלא, אז שלחו אותי לנוטרדם מיסיון, זאת צרפתית, שנוטרדם, זה, יש בית ספר של הכנסייה, והיו נזירות שלימדו. אני סירבתי כבר אז, ביקשו מנענו לעשות את תפילה לישו, אני זוכר שסירבתי, כמובן כעסו עליי, אחרי זה גילו, אחרי זה הבינו שאני יהודי, אז סלחו לי. התחצפתי לנזירה, אני זוכר שחטפתי סתירה, הורידה לי סתירה.
ועמי, כמו שהוא עושה תמיד, מגיע למקום, מביט למעלה, למטה, מאבחן את הבעיות המהותיות, כותב יעדים ומתחיל לייצר פתרונות.
וחזרתי ממנו למשרד של המפעל, ואני מספר את זה. אני הייתי משרד מאובק, ישן, לא זז שום דבר. אחר כך הסתבר לי שבכלל חצי מהאנשים בבית, אני קורא לזה שמילא את המקום הטורקי, אני אומר, תגיד לי, מיסטר אוזן, קראו לו ג'הית אוזן, מה קורה פה? איפה האנשים? הוא אומר, תראה, לייצר, לא כדאי לייצר, כי לא מוכרים פה הרבה. אז חצי מהאנשים שישבו בבית, גם עולה לנו פחות מזכורת והסעות וכל הדברים האלה. וכשנתחיל אולי לייצר ויהיה יותר טוב, ונתחיל גם למכור יותר וכל זה וזה, אז אנחנו נראה פה חברה מסוג אחר. אמרתי לו, ג'הית, תשמע טוב, אתה מתחיל לראות חברה אחרת עכשיו. מחר בבוקר, אני רוצה את כל העובדים כאן, מתחילים את... מחר בבוקר ב8 כולם כאן. למוחד בבוקר ב8 כולם כאן, אני טורקית לא יודע, אבל אני דיברתי והוא תרגם, הוא דיבר אנגלית טובה מאוד, אמרתי למחשב, כל אחד יוצא לתפקידים שלו, אנשי המחירות הולכים למחירות, אני גם אבדוק כל אחד מה הוא עושה, ואיפה הוא עובד ומה התוצאות שלו, אנשי הייצור מתחילים לייצר, כי אנחנו נמכור את מה שמייצרים, את כל הדוחות, את כל הדברים שצריכים להכין, הכל אתם עושים, ודבר ראשון, קודם כל תנקו פה שאפשר יהיה לחיות כאן במשרדים האלה, כי אף אחד לא מטפל בהם. והתחילו לעבוד. להפתעתי, בסוף שבוע שני או שלישי שנמצא שם, אומרים לי, כבר אין לנו מספיק סחורה למכור, הם מכרו את הכל.
כי הם התחילו... איך? כי הם עבדו על שיווק פתאום?
הם פתאום התחילו לעבוד בשביל ללכת מחקלאי לחקלאי, כמו שאמרתי להם, ולהציע את המוצרים שכבר ייצרו שם, אמנם במפעל מאוד פרימיטיבי, כי לי היה תפקיד לבנות מפעל חדש. והדברים התחילו לזוז.
החברה שאבא עבד בה הייתה מייצרת גם מזון לווטרינריה, והוא היה מביא לי כאלה כוסיות כאלה שבפנים היה גרעינים ליונים, והייתי על עדן החלון, הייתי מפזר, זוכר בתור יד קטן, אני מפזר את הגרעינים, סוגר את החלון ומתחבא מאחורי המיטה ורואה את היונים עפות פנימה, ראיתי חושב שעות רואה את המוכלות.
עד היום המפעל עובד, מרוויח, כולם נהנים.
כן,
זה כוח של ניהול.
אתה יודע מה? זה כוח של ניהול, ועוד פעם הכוח של להבין שיש לך ביד דבר שדרוש לשוק הטורקי, והחברים האלה יושבים לך במשרד ומחכים שהם ישתלפן אליהם. עשות תמון בהבנה שאם כל אחד יעשה בנאמנות עד הסוף את העבודה שלו, אף אחד לא יוכל לעצור את ההתקדמות שלנו. עכשיו, עוד הבוקר דיברתי עם מנהלים בפגישה, ואמרתי להם, תשמעו, אל תיתנו לעובדות לבלבל אתכם כל פעם, כי העובדות שאני ראיתי למשל בטורקיה, זה שלא מוכרים, אז לא צריכים את האנשים שם שישבו בבית. זו עובדה, נכון? כי לא מוכרים. אבל אם אתה מגלה טוב טוב, למה לא מוכרים? אתה מגלה פתאום שחצי מאנשי המחירות, אם לא יותר, בכלל לא עושים את העבודה שלהם. המציאות היא לא פעם, זה דבר שאתה בונה אותו, כי זה נוח לך לחשוב שזה ככה. אבל זה לא ככה. ואנשים עשו עבודה נהדרת.
כבר אחרי 2 שנים, עמי עמד בכל היעדים שהוקצו לו ל5 שנים, ויחד עם תמי הם החליטו שהגיע הזמן לארוז את הכל ולחזור לישראל.
בארץ אנחנו הכנו לנו דירה.
איפה?
ברמת השרון.
אז באיזה גיל עברתם לרמת השרון?
אני עברתי לכיתה א', זה היה שנת 71. סבא שלי זיכרונו לברכה, אבא של אבא, כעס. מה אתם הולכים לגור בפרדסים האלה?
חולות, מי יגור?
היו אז 3,000-4,000 תושבים. אני הייתי הולך בחול לבית ספר, בחולות, בחול.
אחרי שהם התמקמו בארץ, עמי קיבל תפקיד באביק, אבל אופי המשרה והמשכורת לא היו ממש לרמה שלו. דוקטור בן טובים, מי שעמד בראש החברה באותם ימים, הבין את עמי. והציע לו לעבור לעבוד באסיה, חברת תרופות שבדיוק קנתה מניות של חברת תרופות ירושלמית קטנה וכושלת, אבל מאוד מעניינת, בשם טבע. עמי הגיע לראיון עבודה אצל נחמן סלומון, מי שהיה אז מנכ"ל החברה. סלומון התרשם מאוד מהבחור הצעיר והאמביציוזי, אבל בכל זאת רצה חוות דעת נוספת.
הוא אומר, יש לי חתן מאוד כישרוני, אתה שמעת את השם אלי הורוויץ? אמרתי, לא, אני באתי עכשיו מחוץ לארץ, לא יודע מה זה. הוא אומר, הוא כבר ידוע בארץ, למרות שהוא צעיר מאוד, צעיר מאוד, זה היה מבוגר ממני 8-9 שנים, ואני רוצה להתייעץ איתו.
לצעירים מכם, או למי שלא ממש מתעניין בכלכלה, צריך לדעת שאלי הורוויץ ז"ל נחשב למנהל המיתולוגי של טבע, לרוח החיה מאחורי החברה. והאיש שבתקופת כהונתו, טבע הפכה לחברת תרופות בקנה מידה עולמי. נמשיך.
אלי הוא מסתכל, אומר, מה אני כאן, מה אני שייך לדבר הזה? אז נחמן אומר, תשמע, בא לפה איזה בחור צעיר, הוא מספר לי סיפורים שהוא ניהל כבר ועשה כבר, וכבר היה בחוץ לארץ וחזר מחוץ לארץ. הכל נראה לי קצת או מוגזם או לא בסדר וכל זה. אתה חבר של דוקטור בן טובים. תלפן לדוקטור בן טובים, הנה השם, עמי רוזנפלד, תשאל אותו, מי זה, מה זה? אלי הולך לחדר שלו, חוזר אחרי כמה רגעים, ואומר, תשמע אדון סלומון, דיברתי עם בן טובים, אם לסמוך עליו, הוא אומר שכל מה שהוא יגיד לך, תאמין לו שזה נכון, ואולי אפילו יותר, כי או שכח או לא רוצה לספר לך. אז אלי אומר, גמרתי לדבר ביניכם? אני אומר, כן. הוא אומר, בוא עכשיו לדבר איתי בחדר. הוא אומר לי, תשמע, לנו יש בעיה גדולה. אנחנו עכשיו קנינו את המניות של טבע, מה שאני ידעתי. יש לו מלפני זה, כאסיה, את המניות של צורי, חברה פרמה אחרת. צריכים לחבר את כל הדברים האלה לחברה אחת, שעושה גם כימיה וגם וטרינריה וגם פרמצפטיקה, שאין לך ניסיון בכל, ולראות איך מנהלים אותה, איך מפעילים את זה. כי יש לנו 3 מנהלי מפעלים, 3 מנכלים, 3 כאלה, אנחנו לא יודעים מה עושים עם כולם. ואם אתה מוכן, קח את זה לידיים, תלמד את זה, תחזור אליי מתי שתהיה מוכן. אני רוצה שתתן לי הצעה איך מארגנים את הדבר הזה, לפי דעתך. איך מארגנים?
את המבנה הארגוני החדש של
המבנה המקום. הארגוני שמחברים את האנשים, מחברים את החברות, מחברים מוצרים, משתלטים על נושא הייצור שהיה ב3 מקומות
איך
שנים.
איך הוא קרא לתפקיד?
הוא עוד לא קרא לו. אמרתי, בסדר, אני אקח את זה.
ועמי, כמו שהוא עושה תמיד, מגיע למקום, מביט למעלה, למטה, כותב יעדים, מאבחן את הבעיות המהותיות, ומציע פתרונות.
באתי לאלי אחרי חודש, חודשיים, אמרתי לו, הנה, יש לי פה את ההצעה לארגון. הסברתי לו אותה.
עמי הציע לאלי להקים 2 חטיבות, אחת לפרמה ואחת לכימיה. אלי קיבל את הרעיון, אבל החליט ליישם אותו ב2 שלבים.
תיקח אותה, תוכיח קודם כל שנה שזה עובד. אם זה עבד, נקים את החטיבה השנייה, אז יש לנו זמן לבחור את המנהל שלה.
וכך עמי התחיל לנהל את חטיבת הפרמה. בחברה של ימים תיקרא טבע.
התחלנו אז להתארגן, לעבור לירושלים עם הפרמה, לבנות מפעל פרמה הכי מודרני של המזרח התיכון, קראנו את זה.
היינו עושים בימי שישי לירושלים, אז היה בית מלון שקרא הולי לנד, לא המפלצת שיש היום. אז היינו עושים כאילו לסוף שבוע של כיף, אבל זה הסוף שבוע שאבא עבד בו. וזה אני זוכר אותו, מסתובבים באתר הבנייה ומסתכלים על המפעל שהולך ונבנה.
משנת 1972 ועד שנת 1978 שימש עמי כמנכ"ל החטיבה הפרמצפטית בטבע. במהלך 6 שנות פעילותו שם, מחזור המחירות השנתי של החטיבה עלה ממיליוני דולרים בודדים ל-40 מיליון דולר בשנה. אבל אז, ואולי דווקא אז, שוב הגיעה הצעה מפתה מחול.
קבל יום אחד טלפון. הטלפון נמצא אדם שאומר לי שהוא הנשיא של ה-International Division of Schering Plow. Schering Plow, אחת החברות הפארמה הגדולות בעולם. אני ידעתי מי זה החברה הזו, אני לא ידעתי על מי זה האיש הזה, מכיוון שאני הייתי בטוח שהוא קורא לי, מכיוון שאנחנו קיבלנו רישיונות ייצור לידע לייצור המוצרים של Schering Plow, כמה מוצרים שלהם, בארץ, בטבע. אומר לי, אני רוצה לדבר איתך פרסונלי, אני צריך שתגיע לניו ג'רסי, להדקוורטרס שלנו, לדבר איתך. אני באתי ניו ג'רסי, אני פוגש אותו, אדם מאוד נחמד, פוגש אותו עוד איזה מנהל שעבד באירופה, והם מספרים לי סיפור על חברה שהשקיעו בה הרבה מאוד כסף בבלגיה, שהיא צריכה להיות מרכז של 13 ארצות בבלגיה, ועוד 40, מה שקרה, third party agents, שישראל ביניהם. זה כבר עובד 3-4 שנים, שום דבר לא זז. הם מפגרים בהספקות, הם מפגרים בניהול, הם מפגרים במחשוב. כל דבר שאתה רוצה נעשה לא בסדר. אני קורא לך בגלל זה שאני קיבלתי מידע, שיש לך ידע איך לנהל חברות, איך לארגן אותם, איך לשים את האנשים בתפקידים שלהם, ואיך להשגיח שהעסק הזה דופק ועובד. זה מה שמעניין אותי כרגע. אני נותן לך שנתיים. תן לי לחשוב. אומר, אין לך הרבה זמן לחשוב. החברה הזו נמצא במצב נוראי, אנחנו רוצים לארגן אותה. ואני אתן לחשוב, עד שנטס לארץ, מדבר עם אשתי, מדבר זה וכזה. במה זה כרוך, במה זה זה, צריך ללמוד. חזרתי לארץ, פרפרים בבטן, עוד פעם חוץ לארץ, עוד פעם לנסוע, להזיז את האישה, להזיז את הילדים, להזיז את זה.
איתך, מה את חשבת?
היא התלהבה מזה. בעד. הייתה בעד, אמרה, תשמע, אני מפרדת להגיד לך, אבל אני חושבת שאתה פורח, שאתה מנהל דברים בחוץ לארץ, ולא מוגבל בזה. אתה עושה את זה נכון.
כן. בהחלט.
גם בעולם העסקי, אבא מתייעץ עם אמא?
כן.
כל הזמן.
בטח. לפעמים אני צוחק, אני אומר, אנשים לא מבינים שאם באמת רוצים לקבל החלטות כבדות, זה צריך לדבר עם אמא קודם.
אמא שלי יש לה אינטואיציה נהדרת על אנשים, חוץ מזה, כל ההליכות שהם עושים, הספורט, אבא שלי מדבר, אמא שלי מקשיבה, נותנת פידבק, ואז הוא חוזר חזרה עם איך אפשר לשדרג, לשנות, לשפר.
איזה יפה. עודדה אותי מאוד מאוד. אמרתי, יש לי מכשול שני עכשיו, אני הולך לאלי הורוביץ להגיד לו את זה. הלכתי לאלי, מספר לו את זה, הוא אומר, תגיד לי, אתה השתגעת? אתה פה באמצע עבודה, אנחנו בונים פה משהו גדול. אני חושב שהוא באיזה ערב בא אלינו הביתה, אחר הצהריים שאני הייתי בדרך הביתה, והוא ניסה לשכנע את תמי, להגיד לה שאני עושה לו בסדר, שאני עוזב, שאני צריך להישאר. אבל הוא לא ידע שהיא בעצם הייתה המנוע מאחורי זה, שאנחנו כן נעשה את זה. את זה הוא לא ידע. הוא אומר, לא, אם אתה עוזב, אז אתה עוזב, אתה לא חוזר, אתה לא זה. אמרתי, אין לי בשביל מה. אנחנו לא צריכים
never
לריב.
Say never.
בדיוק, אנחנו לא צריכים לריב, אנחנו נשארים. אני משאיר החברה במצב הרבה יותר טוב מה שקיבלתי. צוות של מנהלים מצוין, יודעים מה לעשות, יודעים לעבוד. לא חושב שמשהו ייפגע.
הגענו לבלגיה, שאני עוד בגיל בבית ספר יסודי, אם אני לא טועה, גם אתה היית?
נכנסנו שנינו לבית ספר ביום הראשון של הלימודים. בית ספר מאוד קטן, 270 תלמידים מכיתה א' עד י' ב'.
בית ספר יהודי?
לא.
והשיבו את כולם על כאלה בליצ'רס, על כאלה מושבים כאלה בעולם הכדורסל. והמנהל של הבית ספר הסביר ועשה וולקאם, ובסוף הטקס כולם הלכו לכיתות ושניים נשארו יושבים, יעל ואני. לא ידענו לאיפה ללכת. זאת אומרת, היינו השני החדשים.
היינו גם שני הישראלים היחידים בבית הספר.
שאלו אותי אם יש עוד יהודים בבית ספר. אמרתי, בטח, אחותי.
אבל אנגלית של ישראלים.
אני חייב לספר, חברה שפתאום אומרת, גם ההורים שלי מישראל, ומה שהמשפחה שלהם.
רוזנפלד גם.
אני לא רוצה לחזור חזרה על כל הסיפורים שעשיתי ארגון מההתחלה. שמצאתי שם כל מיני מנהלים שמדווחים לפה ומדווחים לשם ולא עובדים נכון, והמערכות לא עובדות נכון, והמחשבים לא עובדים נכון, והתחזיות לא עובדות נכון. כל מה שאתה רוצה לא עובד בסדר. זה דברים ששחידים בהם מכל הכיוונים, ואני יודע איך עושים אותם, רק שיתנו לי לעבוד. אני לא קורא נתנו לי לעבוד, כי כל דבר היו דורשים אישורים, על גבי אישורים. סידרתי את הדברים האלה כי קשרתי קשרים בהדקוורטרס, עם הצ'רמן ועם הפרזידנט.
אלה הדברים הכי חשובים.
כן, והם סמכו עליי, והם נתנו לי, ואמרו, תשמע, תמשיך הלאה, אנחנו נגבה, אנחנו רוצים לראות את החברה הזו עובדת. והגענו למצב שהתחזיות היו מדויקות, שההספקה הייתה בזמן. שהתוכנית הייתה תוכנית. נגמרו השנתיים, או קרוב לשנתיים, הלכתי עוד פעם לפינזי ולאחרים, אמרתי שאני חושב שהגיע הזמן לזוז או משהו כזה.
למה לא רצית להמשיך שם? מיצית את עצמך?
אצלי, ביום שהקמתי, חידשתי קווי ייצור, עשיתי מפעל מחדש, עשיתי משהו כזה, אני לא חושב שנשאר לי עוד משהו נוסף.
אתה רוצה אתגרים?
כל הזמן עניין.
אתגר, אתגר.
אתגר, כן.
נגמר האתגר, ממשיכים הלאה.
אמרו לי, מה אתה רוצה? אמרתי, תשמעו, אני יודע שיש חברה אחת היום שיש לה מצב דומה, שאחראית על חלק גדול של המחירות באפריקה, שנמצא בדרום אפריקה. מוצאים מהרעיון הזה ללכת לשם. אני חושב שאני באתי לטעמי, עמדתי לדרום אפריקה, תמיד מתחילים עוד פעם, אומר, זה דרום אפריקה, מה זה לא דרום אפריקה, אבל...
אנחנו כבר היינו די מיושבים בבלגיה, ורק הגענו כאילו מישראל. ההורים באו לנו בהצעה, משהו שהם סירבו כבר הרבה שנים, אנחנו מוכנים לקנות לכם כלב. אז השוחד היה כלב ליעל וכלב לגיל.
עשינו משא ומתן.
אוקיי, כשההורים באים עם הצעה מפתה לילדים, זה אומר שמשהו גדול הולך לקרות בבית.
כן, אנחנו חשבנו תומנו, אפריקה, יהיה לנו ג'יפ ונגור, אז אתה נוחת ביוהנסבורג, אתה מגלה שזה עיר מאוד מאוד מודרנית. ג'ונגל עירוני. כן, מאוד מודרנית.
הגענו לשם, ונתקלנו בבעיה שהיא הייתה בעיה חדשה עבורנו, זה הבעיה לא רק של מדיניות של חברה ומנהיגות של חברה וניהול של חברה, אלא בעיה פוליטית. דרום אפריקה הייתה בשיא האפרטהייד שלה.
החרימו את כל ה...
האמריקאים החרימו כל חברה שעבדה בדרום אפריקה, החרימו אותה, לא קנו ממנה, לא עשו ממנה. אני מסתכל על החברה עצמה, אני רואה בפנים שצודקים. יש קווי ייצור לשחורים, יש קווי ייצור ללבנים, יש שירותים לשחורים, יש שירותים ללבנים. לא מחוברים ביניהם בכלל, כאילו זה שתי פלנטות אחרות.
זה אותה חברה, זה שרינג?
אני בשרינג. ואני הגעתי למסקנה שהדבר הראשון יהיה להרבב את הקווים, למנות כמה מנהלים שחורים, גם לייצור, למנות כמה מנהלים שחורים לשיווק, למנות כמה מנהלים שחורים לתמיכה, למחשבים, לכל הדברים האלה. אם אין אותם, לחנך אותם, שיבואו ויעשו את הדבר הזה. אין לכם מושג איזו התנגדות הייתה לי. היו לבנים שהתנגדו, היו שחורים שהתנגדו. אמרתי, מי שמתנגד, זה לפתוחה, שילך הביתה. אנחנו נמצא מחליפים.
הוא התחיל את תהליך השלום שם.
אני, דרך אגב, אני הוצאתי את השלטים רק ללבנים או רק לשחורים.
איזה יופי.
הוצאתי, זרקתי אותם. גם שם נתקלתי בכל הבעיות הרגילות. תראה, לקחתי חברה שהייתה באמת רדומה, עם פוטנציאל אדיר, עם אפשרויות מחירות אדירות, רק להזיז אותה. והכל התחיל פתאום לזוז. בהמון המון דברים, הדברים זזו.
בשנת 1983, אחרי שאמיר רומם את החברה הדרום-אפריקאית מאפר, והצליח עם לא מעט לוליינות פוליטית להציל אותה מסגירה בטוחה בעקבות הלחץ הבינלאומי של ארצות הברית על מדיניות האפרטייד, הוא מקבל טלפון לגמרי לא צפוי מיושב ראש החברה בארצות הברית, שהודיע לו כך. החלטנו שאתה מסיים את התפקיד שלך בדרום אפריקה ועובר לעבוד אצלנו בניו ג'רזי. בטח שמתם לב שהוא אפילו לא ביקש.
באנו לשם, ראינו זה, זה, זה. אמרו לי מה התפקיד, אמרו לי מה אסור. דיברתי עם הווייס פרזידנט לכוח אדם. היינו איתם בארוחת ערב, איתו ועם הפרזידנט של החברה.
אין ספק שעד עכשיו זה נשמע כמו משרת חלומות. תפקיד ניהולי בכיר בסניף המרכזי בארצות הברית, אמריקה ממש. אבל לאמי, משהו לא הסתדר.
חזרנו חזרה למלון, אמרתי לה, אני לא יכול להרדם. לא יכול להרדם. מה אנחנו עושים? השתגענו? הלוא, אם נבוא לפה ונביא את הילדים לפה, אנחנו הופכים לאמריקאים. הם לא יחזרו לישראל אף פעם. באותו זמן כבר התחיל מחדש הקשר שלי באלי הורוביץ. הוא יצר אותו באיזה יום, הוא ביקש ממני אם אני יכול להגיע ללונדון, הגעתי ללונדון, ישבנו, דיברנו.
מקריות.
מקריות. הוא כבר אמר, תשמע, הטבע צומחת, גדלה, אנחנו צריכים אותך חזרה.
וכל יום שישי הוא התחיל להתקשר להגיד שבת שלום.
וכך, אחרי שנים של הפסקה, אמי שוב חזר לעבוד בטבע, והפעם בתור המשנה לאלי הורוביץ, מנכ"ל החברה.
עמי היה, הוא היה משנה למנכ״ל, זאת אומרת, הוא היה איש מספר 2 בחברה, אלה היה מנכ״ל החברה, אלה אורי.
תוכלי להציג את עצמך?
שמי עינת, עינת ברזילי, ועבדתי עם עמי במשך 5 שנים בחברת טבע. אני הייתי מזכירה הבחירה, אלה היו ימים של ההתפתחות של טבע, עמי בעצם היה זה שהוציא לפועל כל הנושא של התכנון האסטרטגי.
באמת הייתה לנו תקופה מדהימה, מעניינת, מאתגרת, לכתוב את האסטרטגיה של החברה, לראות איך עובדים, לראות מה לעשות, מה להשאיר, מה למכור, במה להתרכז, איפה נמצא מרכז הכובד שלנו, איפה נמצא הפוקוס שלנו.
נהניתי מאמי, נהניתי מאשתו תמי, היא מאוד תמכה בו, היא מאוד עזרה, היא מאוד היה חשוב לה שהוא יאכל כמו שצריך, היא ממש הייתה עזר כנגדו במלוא מובן המילה.
הזוגיות ביניהם היא בעצימות מדהימה.
כן, עד עכשיו רואים את זה.
כן, כן. לא שאין מדי פעם ויכוחים, אבל אתה רואה שיש להם את השפה שלהם.
אני חושבת שאימא שלי אולי זאת ששמה את הדברים על הקרקע יותר. כלומר, איפשהו צריך להיות הקשר הזה בין מה שיכול להיות וצריך להיות, ובין איך אתה משלב את זה עם מה שבאמת קורה היום, ואיך אנחנו פרקטיים.
ואז בנינו מין רעיון של אסטרטגיה תלת שלבית, כמו טיל תלת שלבי. הטיל הראשון זה הטיל שמושך אותך ובורח מהכבידה של כדור הארץ. זה היה הטיל שלמעשה התבסס מאוד מאוד על הידע שכבר צברנו עד אז בייצור מוצרים עבור חברות אחרות ברישיון. אז בשלב הראשון אנחנו אמרנו, קודם כל מתחזקים בנושא הגנריקה, רושמים בהרבה מוצרים, רושמים בהרבה ארצות, מתרכזים במה שיותר מוצרים בשביל לקבל נתח שוק יותר גדול ולהיכנס לעולם הגנריקה, אבל כחברה רב-לאומית, גנרית. הדבר השני, זה היה הנושא של הקופקסון. עבדנו קשה מאוד לקבל את האישור של ה-FDA לקופקסון.
זאת אומרת, הקופקסון נכנס בתקופה שאתה היית.
נכון.
ואתה ראית בו מוצר מפתח?
כן. אין לנו הרבה קופקסונים, אין לנו הרבה מוצרים ייחודיים. זה היה המוצר היחידי שהיינו בידיים, הייחודי היחידי שהיינו בידיים, שיכולנו לומר שאנחנו יכולים לבנות צוות של מוצרים ייחודיים רב-לאומי. זה השלב השני, ואמרנו שבשלב השלישי אנחנו נאסוף את הרווחים, כספים, גם מחירות קופקסון והצבא שלו בשוק, וגם מהגנריקה שאנחנו... ונשקיע כסף במחקר ופיתוח לפיתוח מוצרים ייחודיים נוספים.
כמה אחוז מהמחזור של החברה הלך למחקר ופיתוח?
מעט מאוד. מעט מאוד. על זה היו ביקורים כל הזמן שרציתי יותר, ורציתי להשקיע יותר. בוא נקרא לזה ככה, שבחברה עצמה, בהשראה דווקא של אלי, אני לא רוצה להשמיץ... חס וחלילה, ובהשראה שלו הוא ייחס פחות חשיבות לחברה שהיא חברה שמפתחת מוצרים ייחודיים, וראה הרבה יותר חשיבות לחברה שהיא משתלטת על השוק הגנרי. זה היה שיקול דעת שלו.
כן.
דבר שאני בהחלט לא אהבתי.
כאן הגענו לנקודה כואבת אצל עמי, שנוגעת לשלב השלישי של הטיל האסטרטגי שהוא ניסה לשגר. לא פעם עמי התריע בפני הבורד, ובפני הורוביץ עצמו, שהגנריקה לא תחזיק מעמד לאורך זמן, וזאת משום שהיא צפויה לתחרות מאוד מאוד קשה בעולם. העתיד לדידו של עמי טמון במחקר ופיתוח, אך לנגד עיניו הוא ראה איך באופן קבוע יש התחמקות תמידית מהשקעות במחקר ופיתוח. בחיפוש אחרי הקופקסון הבא.
כשאתה מסתכל עכשיו על טבע, מה אתה מרגיש?
קודם כל אני צועק, למה לא שמעתם מה שאני אומר לכם? שביום אחד זה יקה בכם, שאתם כולכם כלואים ברעיון של לצמוח עוד ועוד ועוד בנושא הגנרי. איך זה קורה? הבאר הזו יום אחד נגמרת. מה עוד אם אתה תנתח לאחור את המוצר, את החברות שטבע קנתה אותם, לא היו ביג דיל. לא היו ביג דיל. 9 מיליארד דולר להוציא לקניית חברה, זה היה... ואם היו מוציאים במשך 4 שנים את ה9 מיליארד האלה על פיתוח מוצרים, אולי היה להם יותר.
אבל בואו נחזור עכשיו לימים היפים יותר של חברת התרופות טבע. כשהכל עוד היה בריא שם, והאופק בלתי נגמר.
לטבע של אז יש מה להתגעגע, טבע אחרת, מדבר משפחתית יותר, חמימה יותר, קטנה יותר.
כשעמי חזר לטבע בשנת 1985, המחזור השנתי של החברה הגיע כבר ל-80 מיליון דולר. בתקופת 10 שנות פעילותו שם, כמשנה למנכ״ל, המחזור השנתי צמח ל-2 מיליארד, עלייה של 2,500% באופוריה. אבל כמו שבטח כבר הכרתם את עמי, דווקא נקודות השיא האלו מביאות אותו למיצוי. ובשנת 1995 הוא החליט שהגיע הזמן לעזוב. אבל עמי לא נשאר מובטל להרבה זמן. זוכרים את קואוצ'מן הטורקי? הוא זכר לעמי את חסד נעוריו, של עמי כמובן, והגיע לבית משפחת רוזנפלד בתל אביב עם הצעה מפתה. בוא איתי לטורקיה ונקים יחד חברת תרופות חדשה.
אם אתה מצליח, אתה מקבל חצי מהחברה, אתה לא משקיע כסף. אם אתה נכשל, מה קרה? עבדת שנה, שנתיים, זה לא הצליח, ואתה תקבל את המשכורת שלך, אתה קצת נעים, זה תלך חזרה הביתה, היה נעים מאוד שניפגש עוד פעם.
קואוצ'מן, דרך אגב, היה אז בן 86.
התייעצנו ואמרנו, בסדר. התחלתי בזה ב-96, 12 שנה, מיום שהחברה הוקמה בטורקיה, אחר 12 שנה היא נמכרה לטבע.
יפה, אז עכשיו של טבע.
עכשיו של טבע. לעומת זאת, הייתה חברה שאני הקמתי בארץ, גם כבנויה על מוצרים ייחודיים, והחברה הזו מכרה חלק מהמוצרים של, שרינג פלאו ומוצרים אחרים, וצמחה גם כן לחברה מעניינת, ושרינג פלאו החליטה באיזה יום בדיוק אותו דבר. אז הם נכנסו איתי למסע ומתן שהם רוצים לקנות את החברה הזו בישראל, ונמכרה להם.
נשכנו, נשרה מחוסר עבודה.
נראיתי מחוסר עבודה, החלטנו שאנחנו עושים הפסקה. הייתה לי תיאוריה, אמרתי, כמו שהאדם רעב, מתחיל לאכול, והוא זולל והוא זולל, והוא לא יודע מתי הוא שבע, כי החיישנים שלו פה במוח, לא אומרים לו, שמה, אתה תתפוצץ ותמות מעודף אוכל, הוא לא ידע את זה, הוא ממשיך לאכול. בואי נעשה הפסקה. וגם היא הייתה בעד זה. ואז היו איזה 3 שנים, לא שמעתי אף עצה, לא נכנסתי לשום הרפתקה, לא נוגעים בכלום. נסענו הרבה, טיילנו הרבה, ראינו הרבה, מאוד מאוד נהננו מהנסיעות האלה.
הפסקה הזאת הפסקה, אבל הראש של עמי עובד בלי הפסקה.
וידענו שזה חיים לא אמיתיים, בטח לא בשבילי.
כך, בשנת 2010, כשעמי בן 70, עם כוח ומוטיבציה של בן 20, הוא מתחיל לחפש התחלה חדשה, עשייה חדשה, והפעם בכיוון שונה לגמרי. השקעות בחברות. החברה הראשונה שבה הוא נכנס להשקעה היא חברת מחקר ופיתוח, בדיוק כמו שהוא אוהב, חברת פארמה קטנה הממוקמת בחיפה ומפתחת תרופות מתאי גזע. עמי עזר להם מאוד בבניית האסטרטגיה שלהם ואפילו בבניית המפעל. החברה השנייה שבה זוג רוזנפלד השקיע היא חברה בשם דאטה, שנמצאת בירושלים. ולה מוצר חדשני לספירה מדויקת של דברים קטנים כמו יעלומים, כדורים של תרופות ואפילו זרעי ירקות. שילוב בין סייבר, אלקטרוניקה ואופטיקה שיוצר מוצר ייחודי מסוגו בעולם. גיל, דרך אגב, החליף את עמי בתפקיד היושב ראש של דאטה בסך הכל לפני שנה. בקיצור, כמו שאתם בטח הבנתם, גם היום, בגיל 77, כשהזוגיות פורחת והילדים והנכדים והאחיינים מספקים הרבה נחת והעשייה נמשכת במינון הנכון, לעמי ותמי אין תלונות. הם חיים את ההווה, אוהבים את העבר ולא מפסיקים לחשוב קדימה אל העתיד.
כל הזמן יוזם, הוא לא מפסיק לחשוב לרגע. גם כשהוא צם את העיניים ונרדם לי אתמול בערב באוטו, הוא חושב כל הזמן. זה חד משמעית, הוא מתכנן, הוא חושב. And all your charms whenever I want you, all I have to do is dream, 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 dream.
אז מהו סוד ההצלחה? מה הסוד של עמי רוזנפלד? איך אפשר כמעט מגובה אפס להצמיח כנפיים ולעוף אל הפסגה? אולי זו האמביציה הבלתי פוסקת? הנכונות לעבודה קשה? אולי היצירתיות? החשיבה קדימה? הצבת המטרות והעמידה ביעדים? ביכולת לאתר הזדמנות במקריות? ואולי זה שילוב של כל הדברים גם יחד. אבל אני חושב שיש עוד משהו אחד חשוב, שאילולי הוא, כל זה לא היה יכול לעבוד חלק, והכוונה לתמי, שתמיד עמדה ועדיין עומדת מאחוריו, מייעצת, תומכת, כשותפה מלאה בעשייה. אם כך, אולי הסוד להצלחה הוא בעצם באהבה? כל זה מובא לכם כחומר למחשבה. And that is why